אני רואה שלא כתבתי פה את השם שהחלטתי לתת לשיחה הזאת. כנראה כתבתי אותו רק בשם הקובץ. אבל זה משהו כמו... משהו לא בסדר בסאונד? אה, אוקיי.
המילים האלה.
ואני רוצה כמו לזרוק את האבן רחוק יותר. הלימוד של הבודה הולך הרבה הרבה יותר רחוק מזה. איש שנכנס מאוד חזק לעולם הבודהיסטי בסוף שנות ה-60, ומאז למד הרבה ותרגל הרבה, וגם הקים מפעל חיים של תרגומים, של הסוטות, של הדרשות העתיקות, של הקנון הפאלי. הוא אומר באיזשהו מקום, שמה שקורה עם הלימוד של הדרמה, של החוכמה הבודהיסטית במערב, היא שהיא תתפס, שהיא נתפסת הרבה פעמים כאיך אפשר להיות בעולם בסבבה. או אולי איך אפשר להעביר את הבאסה בסבבה. הוא אומר, בעוד שמה שהבודה לימד, זה את הסוף של העולם. הסוף של העולם באופן שבו אנחנו תופסים אותו ורגילים לראות אותו. ובתוך הלימוד הזה יש המון המון שאלות מאוד מאוד רדיקליות, המון הזמנה לחקירה. פחות הגדרות, פחות פקקים. אני הרבה פעמים מדמה הגדרות, תשובות שניתנות לנו, שיש לנו, כאיזה משהו שפוקק, משהו שנותן לנו את התחושה של, אני מבין, אני יודע, וזו תחושה שהיא משמעותית לפעמים. אנחנו גם אומרים בעברית, מניח את הדעת, הדעת כמו נחה משהו, ויש לזה ערך, יש לזה הרבה ערך בתוך הלימוד והתרגול, כי כשהדעת היא מאוד סזיתית, אנחנו לא יכולים לראות יותר לעומק. אבל בו בזמן הדרמה מזמינה אותנו לא לעמוד במקום. להמשיך עם השאלה, עם התהייה, עם התמיהה, עם הסקרנות, עם המסתורים, עם הדבר הבלתי נתפס הזה, שאנחנו קוראים לו החיים, או העולם. אני, עד כמה שאני מכיר את השפה, אני לא יודע, אני לא חושב שישנו בשפה העתיקה, מילה שהיא מקבילה ממשית לעולם, כמו שאנחנו אומרים, מתכוונים אליו בשפה שלנו. אבל מאוד מעניין כשהבודה באיזשהו מקום, יש מקום שהוא אומר, זה הכל, this is the all. ואז הוא אומר, הנהיגה, המוחשי, הנראה, הנשמע, הנטעם, המורח, והנתפס. כל מה שאנחנו יכולים לבוא איתו במגע עם ששת שערי החושים. בשפה בודיסטית מדברים על שישה שערי חושים. חמישה שאנחנו רגילים לחשוב עליהם, והשישי זה המיינד, התודעה, המחשבות, השיפוטים, התוכניות, הדעות. אלה בעצם שישה שערים שבתוכם יש מגע עם המודעות ועולים איזה שהם רשמים, ומעבר לזה אין שום דבר. תחשבו על זה. צלילים, מראות, ריחות, ניחוחות, תחושות. העולם המנטלי רגשי, שנתפס באיזשהו דבר בלתי נתפס שאנחנו קוראים לו תודעה. ותראו, אנחנו מדברים כאן כבר כמה ימים די הרבה על תודעה והתודעה והתודעה. ומה זה התודעה? לא נתנו לזה הגדרה, נכון? אנחנו הולכים בעקבות הבודה. מסתכל, 45 שנה הוא לימד ולימד, הוא מדבר המון על התודעה, צ'יטה בשפה שלו, שזה גם ליתר דיוק, זה תודעה לב. אין שם את ההבחנה, בכלל בשפות האודיות העתיקות, עד כמה שאני יודע, אין הבחנה בין מיינד להארט, בין ראש ללב. כל המקום של מה שלא נמצא במקום החומרי, המוחשי, בתוך המנעד, בין רגשות שאנחנו משייכים אותם ללב, אל מחשבות שאנחנו משייכים אותם לראש, שגם זה דבר נורא מעניין. נכון, אנחנו מדברים על, אני סוטה לרגע, אנחנו מדברים על מחשבות, מה קורה לי בראש? האם אנחנו חווים את המחשבות בראש? האם החוויה המוחשית שלנו היא חוויה שאנחנו חווים אותה בתוך הראש? או שזה איזושהי מחשבה שאומרת שמחשבות הם אותות אלקטרומגנטיים או תגובות כאלו אחרות שקורות פה ואנחנו יכולים לראות אותם בכל מיני מכשורים. והבודה, אם נחזור לזה, כשהוא גם מדבר על תודעה, הוא לא נותן לזה איזושהי הגדרה. הוא מזמין אותנו לחקור. ובתוך הימים כאן אנחנו מציעים כל מיני דרכי הסתכלות שאין לאו דווקא האמת, אבל הם דרכי הסתכלות שמסייעות לנו לראות אל תוך הדברים, להניח את הדעת, וגם משחררות אותנו מכל מיני דפוסים שאולי היו שם לפני כן. תיארה היום מישהי באחת הקבוצות שהיא הייתה מוטרדת אתמול מאיזושהי מחשבה שמאוד מאוד הטרידה אותה. ואז היא ישבה פה ממש בשעה הזאת, וסימי הזכיר, דיברה על זה, שכשמסתכלים טוב כמעט תמיד מגלים שמאחורי המחשבה ישנו רגש שמזין אותה. היא אומרת, באותו רגע הבנתי שאני מודאגת. וכשהבנתי שאני מודאגת, הראייה הזאת שבעצם יש כאן איזושהי דאגה והיא מזינה את המחשבה, פתאום לא הייתי כלואה בתוך הלופ הזה. אז האם זאת האמת של הדברים? בודה לגבי זה היה אומר, זה לא השאלה החשובה. שאלה חשובה היא האם ההסתכלות הלגיטימית הזאת משחררת. אם היא משחררת, זה העניין שלי, זה העניין שלנו כאן. העניין שלנו כאן הוא דוקה, הוא סבל, הוא אי נחת, הוא חוסר סיפוק. והעניין שלנו הוא להביא לו סוף, להביא לו קץ, לראות דרך ההבנה של הסבל, ודרך ההבנה כיצד הסבל מתהווה, כיצד הוא משתחרר. ואני עומד להמשיך עם להגיד משהו, אבל אני מוצא את עצמי, אומר עוד פעם, בודה, והבודה אמר, והבודה, תגידו, יש כאלה שזה מעלה בהם התנגדות? לשמוע, הבודה אמר, הבודה אמר. לא? תן, תרימו ידיים. אני זוכר את עצמי שנים יושב בתוך כך, ושומע לפעמים את המקום. לא תמיד, ישנם מורים שלא מדברים בכלל את השפה הזאת, אבל מי שמדבר בשפה הזאת ואומר, מה מעניין אותי מה הוא אמר? מי זה הזה? מה, אני לא מכיר אותו, אתה לא מכיר אותו. מה? העניין שלי הוא העניין, הוא בחיים. ו... במקרה שלי, במהלך השנים, אחרי הרבה מאוד שנים, מצאתי איזשהו מקום שגם התחיל גם להסתקרן אל הכיוון הזה, אל הכיוון של לקרוא יותר דרשות עתיקות, וגם על התפתחות של הבודהיזם במהלך הזמן. אבל בו בזמן, מה שאנחנו מדברים עליו כאן זה לא בודהיזם, וזה לא חשוב אם הבודה אמר את זה, או מישהו אחר אמר את זה. ואם, כמו שאמרתי לפני יום או יומיים, נשתמש בזה שיש לנו שתי אוזניים, עם השיח הזה שאני נוטה אליו, כמו מוצא את עצמי בו שוב ושוב, ותוך כך חוזר אל הבודה, כאיזושהי נקודת ייחוס, הוא מעורר התנגדות. תנו לזה לצאת דרך האוזן השנייה. תבחנו את האמירה, איך היא מתכתבת עם החוויה שלכם. ובתוך כך, במקום הזה של התודעה, וההגדרה של התודעה, ישנו איזה סיפור, אגדה אם תרצו, מאוד מאוד יפה על נזיר, מאסטר, בשם בודידרמה, שהוא בעצם על פי המסורת, נזיר שהביא את הדרמה עוד ועוד צפונה, בעצם הגיע איתה לסין בסופו של עניין. הוא גם היה רפורמטור בדרך שהוא הבין אותה, והוא בעצם נחשב למאסטר הראשון של הזן, לצ'אן, בצורה העתיקה שלו, כפי שהוא היה בסין. בכל אופן, אותו בודידרמה, שמו נודע מסביב, שמו נודע מסביב, אפשר לחשוב זאת אומרת איפה שם, בערים שאין שם כמעט אף אחד, אבל שם בתוך הנפדים, בתוך התרבות הזאת שיש, ורואים את זה גם בדרשות העתיקות, את המקום הזה שממש קורה כמו בעולם שלנו היום, בסביבה הרוחניקית, שמדברים בתוך כך על המורה הזה והמורה ההוא, ואיפה יש כדאי, מי שמכיר, מכירים אולי את תירובן המלאי? מי שמכיר, זה מקום בדרום הודו, מקום מקסים שאני נורא אוהב אותו, זאת הבירה של לימודי האדווייטה, של האיש ניות. ושם כל חורף יש כמו פסטיבל, רק בחורף חם, בלתי אפשרי להיות שם לא בחורף. ובחורף מגיעים לשם המון המון אנשים, המון. כמה אלפים מערבים כאלה, מחפשים רוחניים כאלה, לובשים, לא זאת כזאת, קורטות כאלה, ועם סקנים, ואנשים עם כאלה, אתם יודעים, מהמיליה הזאת. ומקשיבים, מגיעים לשם מורים, גם מהודו וגם מהעולם, בתוך התחום הזה של אישניות והדווייטה, והולכים ויושבים באיזשהו סאצנג, מקבילה, אם תרצו, של דרמה טוק, ומקשיבים לשיחה, ואחר כך הולכים ויושבים בצ'אי שופים, שם אפילו גם כמה בתי קפה כבר, ויושבים ומדברים בתוך הזה על המורה הזה וזה, ובואו נלך לשמוע את השיחה שם, ואת ההוא כדאי, והוא. אז באיזשהו אופן, כנראה שם גם כן על הערים בהימלאיה, הסדואים או המחפשים שם מדברים, ויצא שמו של בודידרמה, ואחד המחפשים הרציניים הגיע אל המערה שלו ורצה לקבל ממנו טיצ'ינג. והוא נמצא שם, ובודידרמה יושב בתוך המערה עם הראש לקיר. על פי הסיפור, לדעתי ישב שם 7 שנים. והוא מגיע, הוא מנסה למשוך את תשומת ליבו, והוא... ואז הוא עשה, אנחנו במסורת הזן, הוא עשה איזשהו מעשה מטלטל, כזה כדי למשוך את תשומת הלב שלו, והצליח. ובודידרמה כזה הסתכל, כן, מה אתה רוצה? אז הוא אמר לו, Master, please bring my mind to peace. בבקשה, הווה את התודעה שלי לנוח. אז הוא אמר לו, no problem. Give me your mind and I'll bring it to peace. I'll bring it to peace for you. תן לי אותה, תן לי את התודעה שלך ואני אניח אותה בשבילך. אז הוא אמר לו, but master, I'm looking for my mind everywhere. I cannot get it. I cannot get hold of it. אני לא יכול לתפוס את זה. אז הוא אמר לו, here you see, I bring your mind to peace. כואן. אבל אין כאן איזושהי הגדרה, אלא יש כאן את השאלה ואת התרגול שמכניס אותנו לחקור עמוק יותר ומראה לנו את המקום הזה שאנחנו לא מצליחים לתפוס את זה, שזה לא איזשהו דבר שאפשר לאחוז בו. הבודה בשפה שהוא מדבר, הוא לא מדבר על לראות את הדברים כפי שהם, ובטח לא להיות איתם כפי שהם. בו בזמן, המקום הזה של ללמוד לראות יותר לעומק הדברים כפי שאנחנו עושים כאן כל הזמן, ולטפח את המקום שמרשה להם להיות לפני שאנחנו פועלים בתגובתיות, מרשה לנו ללכת עמוק יותר. אבל הבודה לא אמר לנו, טוב, בואו פשוט תהיו עם הדברים כמו שהם. אוקיי? בודה מדבר על חירות. הבודה מדבר על חופש, על חופש מוחלט של הלב תודעה. הבודה מדבר על התעוררות, שגם כל דבר כזה, מה זה, למה הוא מתכוון? מה זה התעוררות? זה נורא מעניין הדימוי הזה של התעוררות, כי זה גם דבר שמאוד מוכר לכולנו. אני הרבה יותר אוהב אותו, והוא גם הרבה יותר נמצא אגב בטקסט מאשר דימוי כמו הערה. זה משהו שכולנו מכירים, נכון? כולנו מתעוררים לפחות פעם ביום, בריטריט פעמיים. וכאשר אנחנו ישנים, אנחנו בעצם, כאשר אנחנו מתעוררים, אין לנו יכולת לתקשר עם מי שישן, חוץ מלהעיר אותו. כי או שהוא הוא, הוא, הוא ישן בשינה עמוקה והוא בחוסר הכרה מוחלטת, או שהוא חולם חלומות, וואי, אני פתאום נזכר היום בצהריים, נרדמתי תוך שנייה, חלמתי איזשהו חלום, אני לא הולך לספר לכם אותו, כי אני גם לא זוכר אותו, חלמתי איזשהו חלום, וטרח, התעוררתי. וזהו, והשינה, אתם מכירים את הדברים האלה? וכשאנחנו חולמים חלום, יש לנו מציאות, זוכרים? יש תמונה של מציאות. אנחנו רואים תמונות, שומעים צלילים, מרגישים רגשות. אני בחלום הזה פחדתי. פחדים, עולה פחד, וזה אמיתי, זה ממשי. ומי שער, לא יכול לתקשר לנו לתוך השינה את זה, חוץ מלהעיר אותנו. משהו שנמצא בתוך הדימוי הזה של בודה, זה מה שאומר בודה, הוא התעורר. ובודה מדבר על התעוררות, הוא מדבר על חופש. חופש מוחלט של הלב תודעה. והוא אומר, זה מה שאני מלמד. יש לו שורה שאני כל כך אוהב אותה, שהוא אומר, ממש כפי שהאוקיינוס לא משנה איפה תואמים אותו. טעמו הוא אחד. טעם ה... איזה טעם יש למים בים? מלוח. לא משנה, ניכנס בבצת, בחוף תל אביב, בסיני, בקופנגן. מלוח. אומר, בדיוק אותו דבר, הדרמה יש לה טעם אחד. טעם החופש. זה הטעם של הדרמה, של החוכמה שאותה אני מלמד, אומר בודה. במקום אחר הוא נותן את הדימוי, הוא אומר, כמו שהנהר הגנגס לא משנה באיזה מקום ניכנס אליו או באיזשהו מקום נפגוש אותו, הוא מוטה תמיד לאותו כיוון, לכיוון של האוקיינוס. בדיוק אותו דבר, אנחנו המתרגלים מתאים את התודעה שלנו לכיוון אחד, לכיוון של חופש, לכיוון של חירות. כשאנחנו תואמים, בדיוק כמו שאותה מתרגלת תיארה בקבוצה וסיפרתי לכם קודם, מתוך המקום של הדברים שהיא שמעה בשיחה עם סימי אתמול, וכל כך רבים מכם חולקים חוויות כאלה, שפתאום משהו בדרך הראייה של דברים שחרר, נותן איזשהו שחרור, זה הטעם, זה ההטייה, זה ההכוונה של התודעה אל האלמותי, אל החופש האלמותי, the deathless. וכשהבודה מדבר על חופש, הוא לא מדבר סתם על חופש. הוא אומר, חופש. אני תמיד כשאני אומר את זה, עולה לי את המקום של החופש הגדול, והמקום הזה ש... אני הרבה פעם גם ברגעים כאלה משתף. סימי דיברה איתי היום על כל מיני דפוסים, ומין סיפורים שאנחנו מהילדות בתוך כך הולכים איתנו, כמו למשל המקום הזה של בית ספר, להיות בו המקום של להיות בבית ספר ולתפוס בתוך כך את הדברים שלפעמים אנחנו חלק מזה גם פה מרגישים כאילו אנחנו בבית ספר בתוך כך עם המסגרת ועם השעות ואני זה מזכיר לי את המקום שלי בבית ספר בית ספר תמיד כשהיה מצלצל הפעמון באחת או באזור הזה כשהיינו הולכים הביתה היינו שמים את הכיסאות על השולחן רובנו אני הייתי עושה את זה הופכים את הכיסאות על השולחן ותוך כדי זה, הביתה בשמחה רבה, אבא, כל יום שרים את השיר הזה. אתם יודעים מה אני אשיר מחר בצהריים? ואין דבר שאני יותר אוהב מלהיות בריטריט. זה בכלל לא משנה. המקום הזה כשאני מסיים בתוך זה איזשהו משהו שזה, עולה לי השיר הזה בתוכו. זהו, אין עכשיו, אני לא התחייבתי לזה, אני משוחרר. אבל הבודה לא דיבר על חופש כזה. הוא היה מאוד ספציפי כשהוא דיבר על חופש, ולא עשה לנו חיים קלים. הוא אמר, אני מדבר על חופש באמצעות אי-אחזות. תמיד כשהוא מדבר על חופש, הוא מדבר על חופש דרך או באמצעות אי-אחזות. למה הוא מתכוון? מה כתבתי כאן? מדוע אנחנו נאחזים? אנחנו כולנו יודעים ומכירים בצורות כאלה או אחרות שאנחנו נאחזים, ושוב אני אומר בסוגריים, נאחזים הכוונה לשתי הצורות של היאחזות. היאחזות יכולה להיות היאחזות בתוך המקום שצורך שמשהו יהיה או הצורך שמשהו לא יהיה. זו אותה תנועה, אותו קיבוץ של היאחזות. ומדוע אנחנו עושים את זה בכלל? אז אנחנו יכולים אולי לחשוב שהתודעה של הבן אדם, של הבן אדם, אני לא יודע איזה סופרלטיב להצמיד לזה, שלא מכיר את הלימוד, לא יודע בכלל, לא יודעת בכלל שיאחזות גורמת לדוקה, שככה זה עובד, יש יאחזות, יש דוקה, ואין בכלל את התובנה הפשוטה הזאת, ואז קורה מה שגם ניסינו וסימי בערב הראשון, דיברה עליו בהרחבה, אנחנו תופסים דוקה כסוקה. אנחנו תופסים משהו שגורם אי נחת כמשהו משמח, כמשהו מספק. בלי שאנחנו מבינים בכלל שלאורך זמן ובתמונה הרחבה נגרמת לנו כאן אי נחת כאשר אנחנו נאחזים במשהו. אבל אני לא אכנס לזה עכשיו מתוך הנחה שדיברנו על זה גם לא מעט כאן. אבל למה כאשר אנחנו, יש לנו כן איזשהו טאץ' עם זה, וזה כן נוחת בנו, אנחנו כן שמים לב שזה קורה, אנחנו עדיין מגלים, אנחנו ממשיכים להיאחז. נכון? לא משנה כמה טוב אנחנו יודעים את זה, כמה ריטריטים עשינו. אז מה אנחנו... איך קוראים לזה? מה? נראה לי שאמרת את המילה שאני מחפש. מה? סיזיפים. מה? יש בנו את המקום הזה, זה מתוך האבל, אנחנו אוהבים לסבול? ואני רוצה בהתייחסות לזה, לגשת רגע לדרשה ולשורה של הבודה, שאני מאוד 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 אוהב אותה, ואני מוצא את עצמי מזכיר אותה המון פעמים. זה דיאלוג מאוד קצר, שבו אומר לבודה, ניגש אל איזה מישהו ואומר לו משהו כמו, אני אומר מישהו, בסיפור זה לא מישהו, זה מלך האלים. בגלל זה אולי הוא גם יכול היה להרשות לעצמו את הדיבור הזה, אני לא יודע... אני לא זוכר מה השם שלו, אבל הוא מלך האלים בתוך זה על פי המיתולוגיה. הוא ניגש לבודה ואומר לו משהו כמו, תשמע, אתה מדבר לא מעט, אתה מלמד הרבה, שיר אחריו, המון המון דבר. אתה יכול לתת לי את זה תמציתי? כזה קצר, מה אתה מלמד כאן? אני כמעט תמיד כשאני אומר את זה, אני נזכר... במסורת היהודית, שישנו את המקום של הגר שניגש לשמי ואומר לו, למדני את כל התורה על רגל אחת. והוא אומר, סא, הוא אומר לו. ואז הוא ניגש להילל ואומר לו אותו דבר, למדני את כל התורה על רגל אחת. הוא אומר לו, אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך. הוא משיב לו, הוא מתייחס אליו. וגם הבודה, בין אם כי היה לו לב רחב כמו של... רחום כמו של הלל, או שהוא נתן כבוד למלך האלים, אבל בכל אופן הוא ענה. ואני רוצה להגיד לכם מה הוא אמר. להקריא לכם. זה הולך ככה. סבא דהמה נלם אביני וסייה. ואז הוא ממשיך ואומר, בעברית אומר, מי ששמע את זה, שמע את כל מה שיש לשמוע. מי שמתרגל את זה, מתרגל את כל התרגול שיש לתרגל. מי שקוצר את פירות התרגול הזה, קוצר את כל הפירות. אז נראה לי עכשיו ששמעתם את זה, אפשר לעצור. אני מקווה שאני לא חוטא, בטוח אני חוטא גם קצת לפאלי, באופן שאני מבטא את המילים, אבל זה המילים שאומר הטקסט בפאלי. וזה מתורגם לאנגלית, nothing whatsoever should be clung to. אין להיאחז בשום דבר. שום דבר לא ראוי להיאחז בו. צריך לא להיאחז בשום דבר. זה מה שאומר התרגום הקלאסי. התרגום כמעט בכל המקומות שראיתי. ויצא לי פעם בעזרת איזשהו כלי שמאפשר לפרק את המילים בשפה הפאלי, לתרגם את המשפט הזה מילולי. ומילולית, זה אומר כל הדברים, סבא זה כל, זה מילה שגם אני מכיר, דהמה, אנחנו מתרגמים הדברים, זה אם תרצו, זה יותר מכל הדברים, זה כל התופעות, כל מה שאפשר לעלות על הדעת, זה דבר, מהבחינה הזאת, זה דהמה, דהמה, זה מילה שיש לה הרבה תרגומים. כל הדברים אינם מספקים מקום לנחות בו, מקום לעצור בו. אי אפשר לנחות בהם. אי אפשר לנחות בשום דבר. אי אפשר לאחוז שום דבר. או אם תרצו את זה בצורה הפוכה, אין דבר לאחז בו. ואני רוצה להתעכב על זה, כי הגאפ הקטנטן, המרווח הקטנטן, שישנו בין הדרך המקובלת לתרגם את זה, לבין התרגום המילולי של המילים הוא עצום. אין במשפט הזה שאומר הבודה שום אמירה ערכית. הוא לא אומר לא צריך, הוא לא אומר לא ראוי, הוא לא אומר אין, הוא לא אומר אל תעשו. כל בזמן הוא זורק אותנו יותר רחוק. הוא אומר, אין במה להאחז, אין דבר להאחז בו. ובשפה שהבודה מדבר, ובמקום ששוב ושוב מכוון עליו, כשהוא אומר אין דבר, זה לא אל הכיוון הניהיליסטי, הכחשה של קיום, אלא זה ההצבעה על זה שאין דבר, אין משהו שאפשר לתפוס אותו. כמו, קצת כמו שדזכרנו קודם את בודידרמה, עם התודעה שאומר לו, תן לי את הדבר הזה. זה לא דבר. תודעה. והבודה בתוך כך הולך הלאה עם זה, הוא אומר, על כל דבר, זה לא דבר. הדבריות של הדברים זה משהו שאנחנו נותנים להם. בתוך הראייה של הריטריט, כשהצלילות מתפתחת, וכאשר אנחנו יותר ויותר רואים את הזרם של התודעה, בתוך אני אומר, הזרם של התודעה זורם בו גם מה שאנחנו קוראים לו בחוץ, מראות, טעמים, צלילים, הם גם זורמים בתודעה. וגם מה שעולה ממה שאנחנו קוראים לו בפנים, מחשבות, תהיות, אי אפשר לתפוס שום דבר. זה זורם. זה זורם וזה נשען אחד על השני. שום דבר לא קיים כשלעצמו. המפתח בתוך המקום של השחרור הוא לא להשתחרר מאובייקטים. אם החלטתם שאתם חוזרים אחר הביתה ונפטרים מזה וזורקים את זה והכל, זה לא בטוח שזה הפתרון. ובכל מקרה חכו עם זה רגע. יכול להיות שכן, לפעמים בתוך המרחב הזה אנחנו מגיעים לתוך המקום, ויש לנו, ברוך השם, ברוך השם הבודהיסטי, יש לנו דברים ש... אפשר להרפות מהם, אולי לשחרר מהחיים שלנו, לפעמים הרגלים, לפעמים חברות מסוימות, מערכות יחסים, יש דברים. אבל בעומק העניין, זה לא האובייקטים, זה מנגנון היחזות. ומנגנון היחזות הוא לא קורה באשמתנו. קורה בגלל איזשהו, בשפה הבודיסטית קוראים לזה אביג'יה, בלבול, תעתוע. משהו מאוד מאוד עמוק בראייה של כולנו, שיוצר איזושהי תמונה מתעתעת, שנותנת דבריות לדברים. אנחנו גם מהדהדים את זה אחד לשני. והצלילות של התודעה נותנת לנו מקומות שלחוש את, את, את הריח הזה של הזרימה הזאת, של ההתהוות המותנית בין הדברים, שקורית כמו, כמו מעצמה. והראייה הזאת יש בה משהו משחרר. דיברתי שלשום על תמונות של מציאות. אתם בטח זוכרים את, את הכובע, את, את הנחש עם הפיל מהנסיך הקטן. ראיתם? משמע, המטבח הם ציירו את זה בסדר, ראיתם את זה? ההצבעה ש, של הדרמה היא בעצם שהכל הם תמונות של מציאות. שזה לא שאנחנו רק... בריטריט מדיטציה או פה ושם, כשאנחנו לא מבררים דברים מספיק לעומק, אנחנו מניחים הנחות ומעלים סיפורים, אנחנו כולנו מכירים את זה, מסיקים מסקנות. אבל מעבר לזה, כל הסיפורים שאנחנו רואים מסביבנו הם סיפורים. זה לא אומר שהם לא אמיתיים והם לא קיימים, אבל הם מורכבים. הם... אומרים באנגלית, fabricate. Fabric זה, זה גם הריג, שתי וערב כזה, שביחד מתחבר ומתחבר ויוצר הריג. וניגש אליי יום אחד מישהו אחרי שיחה כזאת ואמר לי, אתה יודע, אנחנו אומרים בעברית סיפורי בדים. כן. אבל אני רוצה לתת איזושהי דוגמה, בתוך כך שתנסות להמחיש עוד יותר את מה שאני אומר. אני אדבר על מכבי תל אביב, כי זה יותר משותף לכולנו. מישהו השאיר לי פתק ושאל אותי אם אני אוהד הפועל חולון. והייתי די מופתע, כי כן, זאת אומרת, אני כבר לא כל כך בזה, אבל הייתי אוהד שרוף של הפועל חולון. בתור נער ובחור צעיר, שחקי בית, הוא כדורסל. אז לא, כתבתי לו כן וזה, ולא יודע, אולי הוא אחרי הריטריט גם יגיד לי, אמרתי פה משהו על הפועל חולון עד עכשיו? אבל אתם, את הפועל חולון פחות מכירים. מכבי תל אביב בכדורסל, אני מניח, כולם מכירים, נכון? כולם יודעים מה זה מכבי תל אביב. זה דבר נורא נורא אמיתי, נורא נורא מוחשי. אני, כאילו, מהזה שלי, מה זה מכבי תל אביב? מיקי ברקוביץ', טל ברודי, אולסי פרי, ניצחו את בוב מורס, את ורזה, לקחו גביע אירופה, מכבי תל אביב זה יד אליהו. איפה מיקי ברקוביץ', איפה טל ברודי? הם הלכו כאילו, הלכו, הסתלקו מהבמה הזאת של הכדורסל. שמעון מזרחי? אולי הוא נשאר, אני לא יודע. אבל גם הוא יום אחד שם לא ינהל את כל הדברים. יד אליהו? זה כבר לא נראה אותו, גם לא קוראים לזה יד אליהו, לא קוראים לזה נוקיה, אני חושב, או איזשהו שם אחר. היכל נוקיה. כל מה שמרכיב, אם נלך עכשיו ונראה את מכבי תל אביב, הוא לא מה שהיה אז ב-77 שכל כך אהבתי לשנוא אותם. והוא גם לא מה שיהיה עוד 15 שנה. אבל עדיין כשאתם אומרים לי מכבי תל אביב, אני מרגיש את העוז שאני מרגיש, סליחה לאוהדי מכבי תל אביב. זה לא קיים, אבל בו בזמן אין שום דבר שאפשר לתפוס ולהגיד זה מכבי תל אביב. השחקן הזה, השחקן הזה, המנהל הזה, הגביע הזה, האצטדיון. זה סיפור בדים, זה פבריקציה. אי אפשר לתפוס אותה. היא מונחת על הרבה דברים שמשתלבים ביחד ועל תודעות שתופסות אותה. ואני, אתם רואים, אני מגניב כל פעם מבטים אל השעון, אני רואה כבר מה זה, ואני יודע, אתם יושבים די הרבה, אני אקח מכם עוד כמה דקות. רגע, על זה אני אדלג. כתבתי לי פה איזשהו ציטוט שאני נורא אוהב, של וים ונדרס, מכירים? במאי קולנוע גרמני, במאי פילוסוף, אני אישית מאוד אוהב אותו, פריז, טקסס, ידיד אמריקאי, מלאכים בשמי ברלין, פופ פרנסיס, A Man of a World, איזה שם יפה, סרט נהדר, סרט תעודה שהוא עשה בשנים האחרונות, אומר באיזשהו מקום, כאדם שהחיים שלו זה לספר סיפורים, זה מה שאני עושה בחיים. הוא אומר, סיפורים הם בלתי אפשריים. בו בזמן אי אפשר לחיות בלי סיפור. שוב, זאת לא אשמתנו. זה לא משהו פגום, כשאנחנו אומרים בלבול, כאילו משהו בנו פגום. זה ככה, רק שהמקום של האפשרות של לראות את הסיפור כסיפור הוא מקום משחרר. וכאשר אנחנו מדברים על החופש מאחזות, אני רוצה בסיום הדברים האלה גם לומר כמה דברים שהם מאוד מאוד פרקטיים, שמחברים את הדברים האלה למה שאנחנו עושים כאן בימים האלה, ולדרך גם לתרגל בהמשך הדרך. ברמה מסוימת, שחרור מהיחזות מתרחש כאשר אנחנו נעשים ערניים להיחזות. כאשר אנחנו שמים לב לאופן, לזה שאנחנו נאחזים במשהו, לקיבוץ של זה. אני, כשאני אומר את זה, אני כמעט תמיד נותן דוגמה שאני נזכר בה, ואני חושב שמאוד ממחישה את זה. הייתי פעם לפני שנים בריטריט יוגה. הגעתי אליו די במקרה, חברים מסביב הלכו. אמרו בוא, וזה הלכתי. לא הייתי כל כך בתוך העולם הזה. זה היה ברישיקש לפי דעתי. ואז ממש כשהריטריט התחיל, עמד לקרות, פתאום התחילו להגיע כל מיני אנשים, כל מיני זה, כל מיני מורים ליוגה וכל מיני זה, ומה, מה אני עושה פה עם, עם כל היוגים הכבדים האלה? ואז יום לפני הריטריט, גם באיזה שיחה כזאת, בשיחת צ'י שופ כזה על הזה, מישהו אמר לי שהמורה הזה מרביץ. מה זה? אמרו לי, כן, אתה תראה, אל תיבעל, אל תיבעל, הוא מורה מדהים. נו, בסדר. וכבר ביום הראשון של, של הריטריט, ראיתי אותו וזהו, כזה, הוא לבש כזה מכנסיים קצרים, כמו מכנסיים של רסר כאלה, של רסרים, יש לו הליכה כזאת, וזה, והוא מדבר כזה, לא, לא מדבר כמו שחר רוב הזה, עם הכל הזה, הוא מדבר, ושמעתי אותו בתוך הזה, גם שואג כזה על מישהי, וניגש אליה, ואז ביום השני בבוקר, אני שומע אותו צועק מרחוק, ואני ישר, תוך רגע אני מבין, הוא מדבר אליי, ואין לי מושג מה הוא אומר. לא, השמיעה שלי אז הייתה יותר טובה מהיום, לא הבנתי מה הוא אומר, עם המבטא גם, והלחץ, ואני כולי נלחץ, הוא צעק לי פעמיים, ואז התחיל עם הצעדים המהירים שלו אליי, ואני כולי מתכווץ. ואז הוא נתן לי פליק, פה. ובאותו רגע, מתוך כל הכיוות, הייתי מקובץ בכל הגוף כבר מהפחד ממנו, אבל פתאום שהוא נתן לי פליק פה, הרגשתי את, את הפה הזה, והרגשתי שהשריר שלי מתוח, ואיך שהרגשתי אותו, הוא התרפא. בעצם זה שהוא הצביע על ההאחזות שהייתה שם, על הגוף הייתה שם ממש כיוות של ההאחזות, זה קרה, וזה קורה לפעמים, וחלק מכם מספרים גם פה בתוך הזה, שפתאום ראיתי משהו, ראיתי איך אני נאחזת, וזה התרפא. אבל בו בזמן, אם אנחנו חושבים שזהו, זה הפטנט, וזה ככה עובד, כמו שכמה מכם גם אמרו היום בקבוצות, זה לא תמיד מה שקורה. אפשר להגיד בשפה מסוימת שאולי אפשר לראות את זה יותר עמוק, אבל זה מרגיש שבאותו רגע אנחנו רואים את ההאחזות והיא לא מתרפאת. אז יש לכך כמה דברים. דבר אחד, למשל, שאנחנו גם מתרגלים אותו כאן המון, זה לראות את בו את האופן שבו הדוקה מתהווה, ואת האופן שבו אנחנו מזינים אותה. המילה אגב של האחזות במקור שלה בשפה הפאלי זה הזנה. מה שמזין עץ למשל מתחת, המינרלים שבאים מתחת, זה, זה אופדנה בשפה הפאלי. וזה אנחנו מתרגמים לאחזות, לגרספינג. האחזות מזינה את הדוקה. כאשר אנחנו רואים, למשל, אנחנו יכולים לחשוב כאחזות על איזשהו זיכרון שאנחנו נאחזים בו. אבל אז אנחנו שמים לב לזיכרון, למשל שזיכרון לא נעים, ורואים שהוא מעלה תחושה לא נעימה בגוף, ורואים שהתחושה לא נעימה בגוף אנחנו עודפים אותה, ואני מתאר את זה בצורה מאוד פשטנית, כמו שאנחנו יודעים, זה מין חוויה מאוד חיה, אנחנו במין מקום שרואה את זה, כיצד זה נוצר וכיצד זה מתהווה, הראייה הזאת היא, היא משחררת, היא יכולה לשחרר. וזה הרבה מאוד בתוך כך תופעות שאנחנו חווים, שאנחנו רואים מה מתהווה כאן. ואני רגע אעשה רוורס אל המקום של הראייה שלנו, של סיפורים, של כסיפורים. הראייה שלנו שאין כאן דבר, אלא יש כאן התהוות מותנית בין דברים שנשענים אחד על השני. כאשר אנחנו רואים את זה לעומק, ההאחזות, היא רואה שאין לה מה להחזיק. זה כמו כשאנחנו רואים, דמיינו שמטפטפים פה מים, נוזל פה זרם מים. אנחנו לא ננסה לתפוס אותם. נכון? אם נראה מישהו עומד ומנסה לתפוס מים, זה, אין כאן דבר, זה לא דבר לאחוז בו. זה מרור לנו מאליו. כאשר אנחנו רואים את הראייה הזאת, אנחנו לא נאחזים. אבל לפני כן אנחנו רואים מקומות שאנחנו נאחזים בהם, חוקרים את ההאחזות, ולצד כל זה, וזה כמו החלק השני, מדברים הרבה פעמים בבודיזם על שתי כנפיים, כנף אחת מטפחת את הראייה, את צלילות הראייה, את החוכמה שנובעת ממנה, הראייה של ההאחזות, הראייה של התהוות הדוקה, הראייה שאין דבר להאחז בו. ולצד זה אנחנו מטפחים איכויות. כשאנחנו יושבים כאן ונראה לנו שהמדיטציה שלנו לא מצליחה, ועל שום דבר לא מסתדר, ומתי יבוא הגונג, ושוב 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 חוזרים ונמוצאים את המקום בתוך כך לחכות, אנחנו מטפחים סבלנות, שאולי עוזרת אחר כך כשארוחת הצהריים לא מגיעה בזמן, ואנחנו מוצאים את עצמנו עומדים. וכאשר אנחנו מתרגלים כמו ששחר הנחתה אותנו היום, מטפחים מטה, האיכות של ידידותיות, המקומות, האיכויות של הלב, אנחנו יכולים לראות אותם בתוך הרמה כמשהו שהוא כמו יחסי. אנחנו מטפחים וזורעים זרעים בתוך הלב שיוצרים פחות פירות של היאחזות. פחות את הצורך בתוך כך, מתוך הפתיחה של הלב, טיפוח של מטה או טיפוח של חמלה או טיפוח של נדיבות. אני אומר, כדי לבאר את המשפט האחרון שאמרתי, עוד משפט אחד, ואז אומר משפט לסיום. כאשר הלבבות שלנו סגורים, כאשר אנחנו מלאי כעס, או זועמים, או רותחים, מה שאנחנו מסתכלים עליו הוא רך, הוא הגלגל, הוא רוקד אחד עם השני, או שהוא חד ונוקשה. כאשר הלב סגור למשל, תחשבו על זה ברמה הכי יומיומית, בתוך מקום של מערכות יחסים, בתוך משהו, אנחנו טעונים על מישהו. הוא כזה וכזה, הוא ככה. הוא כזה וכזה, נכון? ומה קורה כשהלב שלנו פתוח, כשהלב רך? הוא נראה אחרת. אנחנו נותנים פחות סמכות לראייה הזאת שמפרידה בין הדברים ונותנת להם את הגבולות והופכת אותם לדברים. הטיפוח של איכויות הלב, שהוא מסע עצום בדרך הזאת. באיזשהו אופן, הרבה פעם, אמרתי את זה היום בקבוצה, כשאני אומר את זה, זה קל לנו המקום של הריטריט. המקום של ללכת ביום יום ולטפח, לראות את התודעה שלנו ולזרוע בו זרעים של טוב לב וחמלה ועיניים טובות ונדיבות וכוונה טובה. כל מה שמעגל ומרקח את הלב תודעה. וכמו ששחר אמרה היום, התודעה, אנחנו מסתכלים על העיניים שבהם אנחנו רואים ופוגשים את עצמנו ואת העולם. וכשהמבט הזה רך, האחזות פחות מתרחשת. והבטחתי עוד משפט אחד, ובזה אני מסיים. זאת לא אשמתנו, אני חוזר ואומר, שאנחנו נאחזים. זה לא בגלל שאנחנו עושינו לא בסדר, משהו לא בסדר בנו. זה לא אשמתנו. אבל בו בזמן, זה רק אנחנו שיכולים לשחרר את עצמנו. לשחרר את עצמנו ולשחרר את העולם. וזה לא אני אמרתי, וזה גם לא הבודה אמר. שחררו את עצמכם מעבדות מנטלית. אף אחד, אלא אנחנו עצמנו, יכול לשחרר את התודעות שלנו. מישהו מצליח דרך התרגום ה... בוא אמר לי. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our mind. מחר, כשיחזרו אליכם הפלאפונים, אתם יודעים מה הדבר הראשון לשמוע. בואו נסיים עם רגע קצר של דממה משותפת. מי ייתן וכולנו, כל היצורים החיים, נדע חופש מוחלט של הלב תודעה. פעמונאי או הפעמונאית, אם אפשר לצלצל ב-9, ואז אנחנו נתאסף כאן לישיבה האחרונה של היום. ואני רוצה רק להזכיר שיש לנו עוד ערב, בעיקר לאלה מאיתנו שיש אנרגיה, ולילה שלם, ובוקר מחר של תרגול, ואני מזכיר את השתיקה ומבקש מכולכם, גם כל אחד למען עצמו ולמען עצמה, לתת עוד את הזמן הזה וגם למען האחרים. תודה על ההקשבה.